קופץ לכם לראש כשאתם שומעים בחירות ממוחשבות במילה או שתיים בצ'אט? אתם מכירים כבר חלקכם.
אנחנו עושים את המנגנון הסטנדרטי לאנשים החדשים, תחילת הזה, ככה קודם כל להתחיל לעורר את המוח, המילה או שתי המילים הראשונות, בחירות ממוחשבות, מה קורה?
מישהו כתב דומיניאן, מי זה? יונתן רביב כתב דומיניאן, זה החברה האמריקנית שטראמפ אישים שזייפה את הבחירות, כן? פוטנציאל עצום לזיופים.
תבואו אותם.
כן. סוף סוף, ענת כהן, סוף סוף היא אומרת, נגישות, להצביע מהכיסא בסלון, הקרים,
סיכוי לשמוי משמעותי. חשוב מאוד.
פרוד. אוקסימורון, כאוס דיגיטלי, כן, קשיים לאוכלוסייה המבוגרת, הסיכוי היחיד של השמאל לנצח, קורונה סגרים, כן, זו תשובה טובה לקורונה סגרים, קדמה, כל חודש בחירות, כן, בדרך לסופרמרקט, יחד עם ההזמנה לסופרמרקט, סטארט-אפ ניישן, רמאויות, תקלות, פייק ניוז, בקיצור, רואים שאנשים חוששים מהסיפור הזה. ולאן הגענו? לאן הגענו? שבמקום שנלך לדבר הכי מתבקש של הצבעה יעילה, אחד לאחד, מאובטחת אולי, אז מה עדיף? ללכת עם תעודת זהות מזויפת לקלפי?
יעקב, אתה מפספס פה. התעודות קבועות ומשולשות, אי עמידה בעומס, ומסכם את ידי דקל, ברדק.
ובכל זאת...
רגע, בענת 1984, כמובן. טוב, יאללה, כיף.
הרבה חששות, ואתם רואים שזה נושא, זה באמת נושא מרתק ונושא חשוב, ואולי נחכים קצת אחרי שנדבר ונשמע את יוסי חמו, שמכיר את הנושא הזה באמת לעומק ועסק בו. יוסי חמו, קודם כל יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית כאן ב-i8 Ventures, לאחרונה הצטרף לחברה, אבל הוא בעל ניסיון רב שנים בתחום הדיגיטל, בחברות בינלאומיות ומקומיות, וכאמור עד לאחרונה היה בוועדת הבחירות המרכזית, שזה ממש מה שנקרא, אנחנו מפי האתון. אז יוסי, ספר לנו מה שאנחנו לא יודעים, מה שנקרא. ערב טוב שוב.
ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המכרים ששמעתי שישע הקריא את שמם והם איתנו פה, שמח להיות כאן, אכן עד לא מזמן בוועדת הבחירות המרכזית והיום ב-i8. מה שאנחנו נעבור בזמן הקצר במסגרת המפגש שלנו, סקירה למה קורה בפרקות, בוועדת הבחירות במלפת הבחירות, מה היעדים והאתגרים, מודדת איתם בכל פעם מחדש, מה קורה בבחירות בישראל. יוגב שמני, מנהל ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתית, הצטרף אלינו לתת קצת סקירה לחלק שלו בכל נושא הבחירות, ובהמשך נדון בסוגיית הבחירות הדיגיטליות, כפי שראיתם בתשובות שהמשתתפים ענו, הרבה מאוד...
אני רואה שיש לנו...
נתחיל. קודם אני רוצה להבהיר שהמצגת הזו אנחנו נציג דברים שלא יחשפו פעילויות של הוועדה, שעלול לייצר סוג של פייק ניוז והפרעה לפעילות, דבר קרה בכל שלושת או ניסיון במהלך כל שלושת הבחירות, ובהחלט הוועדה עמדה בזה בכבוד, וכמובן שלפעילות הדיגיטלית בוועדה שותפים הרבה מאוד גורמים, עובדי הוועדה, ספקים, יועצים, נותני שירותים רבים, ניגע בזה בהמשך. כפי שציין יעקב, הצטרפנו ממש לאחרונה, ואני שמח על ההצטרפות, ניסיון בפעילות בחברות בינלאומיות בארץ ובחול, הרבה מאוד פרויקטים אסטרטגיים ותרסומה דיגיטלית, ומפה אני... בוועדת הבחירות המרכזית, אני אקח לוקח קצת את ההיסטוריה, בהמשך לתומר, להרצאה של תומר משבוע שעבר, הוקמה חוק יסוד הכנסת ב-1958, שעל בסיסו עובדת הוועדה עם תיקונים קלים משנה לשנה, למעשה מדברת על ארבעה גורמים שמנהלים את הבחירות. בוועדה או ועדת הבחירות המרכזית, זה שופט של בית משפט עליון, שלצידו ישנם מליאה של נציגי המפלגות בהתאם גודל המנדטים בכנסת היוצאת. ועדת הבחירות המרכזית, בניהול של עורכת הדין אורלי עדס, כבר שנים לא מעטות, עושה את זה ביד רמה ובמקצועיות מכובדת מאוד, וככה גם כל עובדי הוועדה. ועדות בחירות אזוריות שמוקמות לקראת הבחירות, וועדות הקלפי שנדבר עליהן בהמשך. למעשה עקרונות הבחירות הם עקרונות מאוד מאוד מהותיים, שמתוכם נגזר כל הפעילות של הוועדה. הם למעשה כלליות, הם ארציות, מכסות את כל אזורי הארץ כאזור בחירה אחת, הם ישירות, ללא נציגויות כמו במדינות אחרות שאנחנו שומעים עליהן, הם שוות מבחינת הקול הבודד של כל אדם באשר הוא שווה לכל קול אחר, הם חשאיות והם יחסיות מבחינת מושבים בפרלמנט. מבנה על הבחירות יותר חלקם במשרה מלאה, חלקם באחוזי המשרה, בתפקיד את הוועדה ולהכין תמיד את הבחירות הבאות, הן בהיבט של כוח אדם, מערכות.
שנייה אחת, אני רואה שיש לנו קצת קשיים פה באינטרנט, אני מציע שפשוט בוא ננסה שנייה, תעשה סטופ וידאו ותדבר רק וויס, אני חושב שזה יותר טוב. אוקיי, תמשיך.
בלי המצגת?
לא, לא, עם המצגת. תעשה שייר, רק סטופ וידאו. תעשה שייר, אז שייר זה בסדר.
אוקיי.
עכשיו תעשה סטופ וידאו.
ולמעשה, התפקיד של הוועדה בשוטף הוא למעשה לתפעל את המערכת ולהכין אותה לבחירות הבאות, וכל מה שמשתמע מזה. מידע שבחירות מוכרזות מתחיל תהליך מאוד מאוד מואץ, ופה קצת אני אתן בסקירה קצרה מה קורה מאחורי הקלעים, כולל מה קורה ממש ברגע זה. למעשה מתחילים להקים 19 ועדות אזוריות בפריסה ארצית, מאילת ועד לצפת, מגויסים כקרוב ל-1,000 עובדים לטובת תפעול המערך בכל הוועדות ובוועדה המרכזית, כל מה שקשור בתהליך הגיוס והקליטה כעובדי ועדה, בכל דבר ועניין, כולל כל תנאים סוציאליים וכולל כל הסוגיות של עובד מעביד, תהליך הכשרה וגיוס של מזכירי קלפי, למעשה 15,000 מזכירים שאמורים להיות, ולפעמים אפילו יותר, כי יש גם מזכיר מחליף ומזכיר רזרבי, זה כמות אדירה של גיוס, מיון, הדרכה, הכשרה, הצטיידות, והכנה שלהם שיגיעו בזמן, במועד, לקלפי, יפתחו אותו ויתפעלו אותו יום שלם בצורת תקינה ללא תקלות. כמובן, כל הערכות להגשת כל הרשימות, עם כל מה שמשתמע בקבלת הרשימות מהמפלגות, ביומיים רצופים, בדיקת כל המועמדים ותהליך של אישור המועמדים לקראת סגירת הרשימות בצורת תקינה והכנת ספר הבוחרים.
איך עושים,
כמובן,
איך
בדיקה של כל הקלפיות...
שומע אותי, יוסי? איך עושים את זה בפרק זמן כל כך קצר? כל כך הרבה אנשים... מעט זמן.
אוקיי, אז זה בדיוק השקף הבטיג, אבל באמת חלק מהנושא הזה הוא בעזרת מערכת דיגיטלית של גיוס, הכשרה ומיון, שהוועדה הקימה, פיתחה בשלושת המערכות האחרונות, וגם היא מופעלת עכשיו. זו מערכת שמאפשרת רישום עצמאי דרך האינטרנט, ביצוע תהליך מבחן מיון ראשוני, לאחר מכן סינון ומעבר לשלב ההכשרה, הכשרה עצמאית של המזכיר המיועד או הפקח המיועד בבית, ורק אחרי שהוא עובר את כל השלבים האלה, הוא מוזמן להדרכה פרונטלית במרכזי הדרכה בכל הארץ, שזה בהחלט אופרציה מורכבת, על מנת לבצע את ההדרכה הפרונטלית ובסוף לקבל את ההסמכה, ואכן יכול להיות מזכיר קלפי. זה למשל אחד הדברים שהוועדה הפכה ושינתה את כל תהליך העבודה מקצה לקצה בעזרת מנגנון דיגיטלי, מה שבעבר היה מצומצם או ברובו היה ידני, הפך להיות דיגיטלי מקצה לקצה. גם תהליך הבדיקה, התחלתי להגיד שהבדיקות של הקלפיות, יש צורך בבדיקה של כל קלפי וקלפי, בדיקה שהיא תקינה, שהיא במקום, שהיא נגישה לנכים, באותן קלפיות נגישות, בכל מה שצריך לבדוק לגבי קלפי תקינה. כמובן, בכנסת ה-22 התחיל סוגיה של מפלגות שרצו לצלם בתוך הקלפי. השופט מלצר קיבל החלטה שכל תהליך הגיוס וההכשרה של המפקחים יתבצע על ידי הוועדה, ולמעשה הוועדה מגייסת, מכשירה ומתפעלת קרוב ל-15,000 פקחים עם מצלמות שהן מצלמות חזה, ולמעשה הן אמורות לצלם במהלך היום אירועים חריגים שיש בקלפי, ביקורות מדגמיות, ובזמן הספירה לתעד למעשה את כל הספירה ולוודא שיש פה ספירה מהימנה ולוודא שאמינות הספירה היא בצורת תקינה ואין תופעות של זיוף או שינוי נתונים. פן, הערכות להצבעות מיוחדות בכל הנציגות ברחבי העולם, בבתי הכלא, בתי חולים, בתי אבות, בסוגיה שבהחלט מצליחה הערכות לוגיסטית וארגונית מיוחדת. כל מה שקשור בקורונה, אני אדבר על זה עוד מעט, חווינו את זה בבחירות האחרונות, בתחילת התהליך, בתחילת המשבר, והפעם זה הרבה יותר קיצוני והרבה יותר אזרחים שהם יהיו מבודדים או חולים שיצטרכו לתת מענה לנושא ההצבעה. סך הכל, בסופו של תהליך, ביום הבחירות, הוועדה מעסיקה קרוב ל-150 אלף איש ביום באופרציה מורכבת ומתוזמנת על מנת להביא לתוצאות לנשיא המדינה. אז כפי ששאלת, אכן היום, 12 בצהריים, נפתחה מערכת הדיגיטלית להכשרת מזכירים. למי שבין הצופים שלנו שמעוניין להיות מזכיר, מוזמן להיכנס לאתר ועדת הבחירות המרכזית, למלא שאלון קצר ולהתחיל תהליך להיות מזכיר. הפעם זה מאתגר, כי בהחלט יש צורך בהרבה מאוד מזכירים, אז אני פה עושה שירות לוועדה, אתם מוזמנים להיכנס.
יוסי, אתה אמרת לי שזה דבר מאוד רווחי, מה מדובר?
כן, זה למזכיר ועדה, מזכיר קלפי, זה סכום של קרוב ל-1,800-1,900 שקל ליום, אם אני לא טועה, כולל כל תהליך ההכשרה וכו', יכול להיות שיהיה עדכונים מהבחירה, אבל כל המידע נמצא באתר, אני לא רוצה להתחייב על הסכומים, אבל זה בהחלט סכומים יפים, גם מפקחים, זה סכום יפה ובהחלט ראוי, כי בסך הכל מדובר גם על תהליך הכשרה וגם על יום שלם של עבודה, ואני חושב שזה גם חלק מתהליך...
זה יוסי, כולל סיכון קורונה, יש פרמיית סיכון קורונה.
אני מניח שיהיה צורך גם להביא אישור קורונה, ואני מניח גם שהוועדה תקרא מזכירים ספר למקרה שממש לפני הבחירות עצמם, אחד מהמזכירים המיועדים יחלה בקורונה. אז בואו נראה מתוך כל ממה שלמדנו עד עכשיו על הבחירות, מה היעדים והאתגרים שהוועדה נמצאת וצריכה להתמודד איתם. אז כפי שאתם רואים, השעון החול עובד, יש לנו עוד 63 ימים לבחירות, ומה שחשוב בכל התהליך הזה, זה לייצר בחירות הוגנות, ולאפשר לכל אזרח במדינה באשר הוא, להצביע, וזה לא משנה, על פי החוק, מגיל 18 ואילך וכל מה שקשור, אבל אתה חייב לאפשר לכל אזרח, לכל חייל, לכל אסיר, לכל חולה, לאפשר להצביע. כמובן שקיפות בתהליך, כי השקיפות בסוף מייצרת את אמון הציבור. בוועדת הבחירות חייבת שאמון הציבור יהיה בראש מעייניה, על מנת לאפשר בסוף, כשתאות מגיע לנשיא, הנשיא מקבל את זה והציבור מאמין לתוצאות. זה אחד הדברים שחשובים, ומתוך זה נגזרים כל הפעילויות הדיגיטליות והאחרות שהוועדה עושה, לאפשר שעמידה בכל היעדים הללו. לצורך זה אתם רואים איזשהו יש לנו בתהליך הזה. כמעט כל הגופים הגדולים במשק נמצאים ומסייעים לוועדה, משרד הפנים, משרד החוץ, מערך הסייבר, ממשל זמין, שב"ס, משטרה, צבא, כמעט כולם, וזה לא כולם. בכוונה לא ציינתי את כולם, כי רק כדי לציין את כולם, אני צריך עוד 4 שקפים, וכולם עובדים עם הוועדה, נרתמים, ועושים עבודתם בצורה מאוד מאוד טובה בסוף, לייצר מערכת אחת הוליסטית שעובדת, מתפקד ומביאה את כל המערך הזה ביום הבחירות לעבוד בצורה חלקה.
וכל אלה, כל אלה ברמה דיגיטלית גבוהה או מספקת?
אז אני יכול להגיד שכשאני הגעתי בבחירות ה-21, היו רמות שונות של רמות דיגיטל בין הגופים הללו, אבל אני חושב שמבחירות לבחירות תהליכים שופרו והמנגנונים עבדו בצורה יותר ויותר טובה, ואני חושב שאנחנו, אני לפחות כלקוח בזמנו של הגופים האלה, ניתן היה לראות שכולם משקיעים בתחום הדיגיטל, כל אחד בתחומו, וכל אחד גם מסייע ותורם את הצד שלו לפעילות ועדת הבחירות המרכזית. גם ועדה שיפרה את כל מערך הדיגיטל שלה ומאפשרת העברת מידע דיגיטלי לכל הגופים בהתאם לתקנות ובהתאם לחוק הבחירות. ובהחלט זה ממש נקודה חשובה ונקודה שהיא מראה שהכיוון הוא טוב. בקיצור, הבחירות בישראל, אני חושב שאני לא צריך להכביר מילים על קצב הבחירות ועל מה קורה, אני רק יכול להראות לכם אלון של הממ"מ, שזה מחלקת המחקר של הכנסת, לגבי זרקור על המערכת הבחירות האחרונה, נתנה סיכום של מספרים גל של 21, 22 ו-23, וכמובן הבחירות הקרובות מבחינת מספרים והיבטים עולים באותו אחוז פחות או יותר. האתגרים הדיגיטליים שאנחנו מדברים עליהם זה פריסה ארצית של תשתיות, זאת אומרת זה להרים בפרק זמן קצר 19 מוקדי פעילות של ועדה, כולל כל המחשוב והמחשוב המקצועי הטכנולוגי לתפעול מלא של העובדים, גיוס כוח אדם מקצועי והכשרה גם בתחום הדיגיטל וגם בתחומים אחרים.
טכנית קטנה, קלפי שבסוף היום גומר את הספירה מדווח דיגיטלית?
לא, הקלפי בסוף התהליך, בסוף יום הבחירות, בשעה 22:00 ברוב הקלפיות וב-8 ביישובים קטנים, נסגרים ומבצעים תהליך של פתיחת קלפי ומילוי פרוטוקול בספירת הפתקים. זאת אומרת, פותחים את כל יש פרוטוקול מוסדר של שלב אחר שלב, מה עושה המזכיר ומה עושה הצוות שאיתו, סופרים את כל הפתקים, ממלאים פרוטוקול, סוכמים את המספרים של כל מפלגה או מפלגה, צריכים לוודא שמספר הקולות בסך הכל זהה למספר המעטפות וזהה למספר הסימון הגיעו במהלך היום, אחרי שהכל גמור ומאושר, סוגרים את כל החומרים בארגז, ובליווי משטרתי נוסעים מהקלפי אל הוועדה האזורית. בוועדה האזורית ישנו תהליך נוסף, שבו המזכיר יחד עם כל הציוד עובר מתחנה לתחנה, אמור להעביר את המסמכים שלו לנקודות השונות, משם זה עובר לחדרי הקלדה מאובטחים, המערכת מוקלד, הנתונים קליטלית, ולמעשה מרגע זה הם מוזנים פנימה לתוך מאגר מצטבר וסוכם. גם על זה יש פעילות שהוועדה עושה, אני לא ארחיב עוד פה, אבל בסך הכל החלק הזה הוא חלק ידני עד הגעת החומר לוועדה האזורית, ושם זה כבר מוזן קלדנית עם כל מה שמשתמע מתהליך של הבטחה, בקרה של כל התהליך. כמובן שאנחנו מדברים על שני סוגי מערכות, מערכת מידע תפעולית של תפעול כל מערך השגרתי של היומיום, משלב פתיחת המערכת עד יום הבחירות, כוח אדם, גיוס, לוגיה, היסעים, מחסן, הצטיידות וכו', ויש את המערכות המבצעיות שזה אותן מערכות שמשמשות את הוועדה ביום הבחירות עצמן ובימים שלאחר מכן לספור ו... לבצע את הבדיקה, לחשב את המנדטים, ובסוף להוציא תוצאה סופית אחת לטובת פרסום ברשומות. כמובן, אחד האתגרים הגדולים מאוד שאני חושב שהוועדה עמדה בהם יפה, זה הטמעת טכנולוגיות חדשות. אם אני מסתכל היום, והיום אני לא בדיוק בקי במה שקורה בבחירות הנוכחיות, אבל מהבחירות של 21 לבחירות ה-24, יש פער עצום ברמת הטכנולוגיות שהוכנסו לשימוש בוועדה. בדרך כלל לוקח לוועדה 3.5-4 שנים בין בחירות לבחירות, ללמוד, להפיק לקחים, ליישם, לבדוק ולהטמיע מערכת. פה קצב הזמנים, אני חושב שלא ראיתי בשום ארגון מצב שבו מבצעים הפקת לקחים זריזה, יעילה ואיכותית, מאפיינים פתרון, יוצאים למיישמים. זמן המימוש הוא עניין של 3-4 חודשים, זה בדרך כלל הזמן בין בחירות לבחירות בשלוש בחירות האחרונות, כולל כל מה שמשתמע, ובסוף לראות שהתוצאות האלה אכן מתממשות. כל נושא הסייבר, זו סוגיה שכולנו חווים אותה, אנחנו חווינו אותה בכנסת 21, מה שקרה בבחירות בארצות הברית, ראינו מה קרה במדינות בצרפת, באירופה, וכל הנושא הזה נכנס וקיבל העדפה ממוקדת, גם של המנכ"לית, גם של ה... יושב רוחבית בכל הגזרות, לטפל בנושא הזה, החל מהכשרת העובדים, החל מטיפול במערכות, וחלה בצוותים שפעלו על מנת לטפל בסוגיה הזו. כשאני אומר לאור זמנים קשיח, אני מתכוון, אני חושב זה אחד הפרויקטים שאי אפשר לבקש הערכה, ואי אפשר לבקש דחייה של העלייה לאוויר. יש תאריך, 6 בבוקר, הכל חייב להיות מוכן, 7 פותחים קלפיות, והעסק רץ. כך שלמעשה, אני חושב שזה אחד הפרויקטים היחידים, ובדרך כלל תמיד הוועדה עמדה בו ברמה טובה, ובהחלט זה אתגר לא קטן, גם מבחינת התשתיות, יענת להעמיד תשתיות הולמות ומתאימות, ולקבל, לקחת בנושא הזה את כל התרחישים האפשריים של כשלים במהלך יום הבחירות. הנגשת מידע לציבור, זה אחד היעדים החשובים שהוועדה הציבה לעצמה, לספק מידע לציבור בכל הרמות במהלך כל תקופת הבחירות. פיקוח ובקרה, זה דבר שהתחדד ושמו עליו דקש בכל התהליך, גם בשגרה וגם בזמן הבחירות. אמינות המידע, נעים הרבה מאוד פעילויות לטייב את הנתונים לפני הבחירות, בכל מה שקשור בנתונים התפעוליים, וכמובן בקרה על כל התוצאות שמגיעות בסוף לקראת הפרסום באתר אינטרנט ופצתם הלאה. וכמובן, ממשקי עבודה גדולים מאוד מול כל השותפים, ויוגב ידבר על זה בהמשך, הרבה ממשקים, הרבה מורכבות, שהולכים ומתרחבים במהלך בחירות לבחירות. אז אנחנו רואים פה ממחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מה תדירות הבחירות, אנחנו עדיין, גם במקום הזה אנחנו במקום ראשון, אנחנו מתגאים גם בכל מיני מיקומים של חיסונים, קורונה וכולי, אז גם במדד הזה אנחנו מקום ראשון, כנראה גם בכמות המפלגות אנחנו מקום ראשון, שגם זה מייצר סוג של מורכבות. מעטפות כפולות, מעטפות כפולות זה למעשה הרכיב המורכב שמאריך את זמן הבדיקה, ואני אתן ככה, אפתח סוגריים. כל מי שלא מצביע בקלפי שאליה הוא מזומן, שקרובה לביתו, ומזמין בקלפי אחרת, כמו למשל כל החיילים, כל הסוהרים, שוטרים, רופאים וכו', הם מצביעים למעשה במעטפה כפולה. על מנת לוודא שאותו אזרח לא מצביע גם בבית וגם במקום העבודה, או גם בצבא, או גם במקום אחר, הוועדה בנתה מנגנון שמאפשר לבצע בדיקה האם הוא הצביע בקלפי המקורית שלו, כשאני מקבל את המעטפה הכפולה, רק אם זה תקין אני פותח את המעטפה ורק אז אני מתחיל לספור אותה. כאשר כל התהליך של הפתיחה, בדיקה וספירה, לוקח עוד יום וחצי לאחר הבחירות. זה בדרך כלל 4-5 בלילה, רואים את כל התמונות של צוותים שיושבים בכנסת וסופרים, אז זה החלק הזה, והמספר הולך וגדל, וככל שהוא הולך וגדל, זמן הספירה הולך וגדל, ובהחלט אתגר לא קטן. קלפיות 100% הצלחה. כשאני אומר 100% הצלחה, הכוונה היא, שאי אפשר לסיים את הספירה כשאני 2% מהקלפיות, או 99% מהקלפיות. חייבים שכל הקלפיות יגיעו לספירה. ולצורך זה נעשו הרבה מאוד פעולויות של בקרה ואיזון חוזר מהשטח, על מנת שבמוקד ביום הבחירות יהיה מידע מדויק איפה נמצאת כל קלפי, איפה, מתי היא סיימה, מתי היא יצאה, מתי היא הגיעה, על מנת לוודא שבאמת כל הקלפיות הגיעו. תואר הבחירות זה פעולה שהוועדה עושה ביוזמתה, ולמעשה גם פה נתמכת בהרבה מאוד מערכות דיגיטליות שפיתחנו במהלך הבחירות האחרונות, וזה למעשה קבלת מידע מהציבור ומהמפלגות לגבי חשש לזיוף במהלך הבחירות. זו מערכת שהציבור יכול לדווח באתר בממשל זמין, המפלגות מדווחות גם כן, ואנחנו אוספים את כל הקלפיות שנחשד בזיוף שהציבור פנה אלינו. במקביל, היועץ המשפטי של הוועדה בוחר באופן אקראי עוד כמות של כמה עשרות קלפיות, ומגויסים עשרות משפטנים שיושבים יומיים, שלושה, ומבצעים, למעשה מבצעים תהליך מקביל וחוזר על תהליך הספירה, לשאלתך ישע. מאחר וכל החומר נמצא בוועדה, לוקחים את כל הפתקים, סופרים מחדש, מוודאים שהפרוטוקול ממולא בצורה תקינה, שאין טעויות כתיבה, אין טעויות ספירה, אין טעויות הסתה של הרישום, ורק אז אפשר לאשר את התוצאה. זה למעשה יוזמה של הוועדה על מנת לוודא שמינימום תקלות או מינימום שגיאות ימשיכו איתנו לספירה הסופית. אז גם בבחירות הקודמות וגם הפעם, בבחירות הקודמות הצוות מיד התארגן בפרק זמן כמעט אפס על מנת לייציב אוהלים וקלפיות קורונה. הפעם חושבים על עוד פתרונות על מנת, בגלל הכמות הגדולה של החולים והבודדים, יצטרכו למצוא פתרונות יותר זמינים, מהירים ובפריסה ארצית. כמובן, האתגר הוא לשמור על בריאות הציבור, על בריאות צוות הקלפי ונגישות ארצית, וכמובן זה יגדיל את כל הכמות של המעטפות הכפולות, וגם בתוך כל זה חייבים להקפיד על הכללים של הזיהוי, הצבעה חשאית וכל מה שדיברנו בתחילה לגבי אופי ההצבעה.
יוסי, שני דברים. אחד, א', אני מציע לך להאיץ טיפה, אני מסתכל על לוח הזמנים, אני יודע שזה תכף מסתיים כי צריך לתת ליוגב את הזמן שלו לפני הזה, וב', לטובת הציבור, אנחנו לא כל כך משתמשים ב-raise hand של הזה, מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן לתת את השאלה ב-Q&A ואנחנו נבחר משם. אז זה רק עדכון קטן, כי אני רואה כמה אנשים שהשתמשו בפיצ'ר הזה. בבקשה, יוסי.
אוקיי, אז אני אתכה רק אסכם את העניין של הטכנולוגיה ברשות הדמוקרטיה. למעשה זה הרבה מאוד ממשקים דיגיטליים, הרבה מערכות, הרבה דוחות, שולחנות עבודה. ציינתי גם הרבה מאוד חבר'ה, מנהלים צעירים שהגיעו לוועדה, ולמעשה הם גורמים להאצת השינויים הדיגיטליים, ומאפשרים היזון חוזר גם מהשטח אל הוועדה, אל מוקדי הפעילות, על מנת לבצע ולקבל שליטה מלאה על חש ביום הזה, בכל אותם 15,000 מוקדים, מוקדי ההצבעה. כמובן, בקרת ביצוע, כמו שציינתי, 100% מהקלפיות. כמובן, נושא הסייבר, כפי שציינתי, הוא סוגיה חשובה. בכל שלושת המערכות האחרונות הושקע בזה הרבה מאוד פעילות, הדרכה, הכשרה, וגם אלינו. ואפילו מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ציינה שהיא מעוניינת להקים ביום הבחירות חמ"ל פייק ניוז, על מנת למנוע פעילות שתשבש את הבחירות, וזה חשוב מאוד, כי למעשה כל הידיעה שעלולה לשבש את ההצבעה, זמן התיקון שלה הוא מינימלי, כי זמן הבחירות רץ והוא מסתיים בשעה 10 בלילה, וידיעה שלא תתוקן עלולה להסב נזק, ולכן החמ"ל הזה אמור להיות חמ"ל שייתן מיד את המידע האמיתי לטובת הציבור כולו. אז זה היה בסקירה מהירה על מה שמתרחש מאחורי הקלעים, גם בתחום הפעילות הרגילה של הוועדה וגם בתחום הדיגיטל, ואני רוצה להציג את יוגב שמני, שהוא מנהל ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתית, במשרד הדיגיטלי הלאומי, והוא למעשה אחד השותפים הבכירים של הוועדה, בכל מה שקשור בנושא הדיגיטל. יוגב, בבקשה.
טוב, שלום לכולם, שמח להיות בפורום.
נמצא בוועדה, לוקחים את כל הפתקים,
חופרים מחדש, מוודאים שהפרוטוקול ממולא בצורה קטנה, שאין טעויות כתיבה, אין טעויות ספירה, אין טעויות...
אז אפשר לעבור שקף בבקשה? אז ככה, בגדול, כמו בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו שותפים של הרבה מאוד משרדי ממשלה, במקרה הזה לא רק משרדי ממשלה, גם של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ובעצם נותנים, מאפשרים את המשתמש בפלטפורמה שלנו לאירוח ועדת הבחירות ומשרד הפנים. אתם יכולים לראות ככה רק בתאימה את השירותים השונים שבהם משתמשים, אם זה חוות האירוח הממשלתית שבה אפשר לארח בצורה מובטחת את האתרים השונים, ויש לא מעט, אני אזכור בהמשך, של כל תהליך הבחירות. השימוש כמובן בכל תהליכי הדואר והגלישה המובטחים שלנו, שימוש בשירות תפסים שגם הוא מבוסס חלקו, תפסים אנונימיים, בחלקן תפסים שמבוססים על מערכת ההזדהות הלאומית שכבר דיברתי עליה בהרצאה הקודמת למי שהיה. שימוש בתשתיות מובטחות להעברת קבצים, כי בסופו דבר יש פה ממשקים בין גופים שונים, אז כמובן המטרה היא שכל התהליך הזה בצורה מובטחת ביותר, אז זה עוד אחד מהשירותים שמשתמשים. יש לנו תשתיות של מיני סייט, שבעצם מאפשרים גם כן לצרכים יהודיים, אם ניקח רגע את הדוגמה הכי קלאסית, כן, קורונה, שמאפשרת לנו בעצם להקים אתרים יהודיים ולתת את המידע והשירות הטוב ביותר לאוכלוסיות מוגדרות. כמובן שכל מה שאנחנו עושים, הכל בהתאם לתקני הנגישות, שכל אדם באשר הוא, אנשים עם מוגבלות, יוכלו לבצע בעצם פעולות ביום הבחירות, בדיוק כפי שכל אחד מעוניין לעשות. וכמובן הכל מלווה ביכולות ניטור ובקרה מאוד מאוד מתקדמות, כי בסופו של דבר, המטרה העיקרית לאפשר שהיום הזה, היום החשוב לכל אחד מאיתנו כאזרחים במדינה הזאת, יתנהל בצורה הטובה ביותר. אם דיברנו רגע על אתרים, אז אנחנו משקיעים גם הרבה ביום הזה, שוב, בכל מה שקשור אלינו כמובן, בקידום האתרים, כי בסופו של דבר שאם אזרח רוצה לדעת איפה הוא צריך להצביע, או רוצה לראות את אתר תוצאות האמת, או לא יודע, כל נתון אחר, נדאג שככל שישר, שהאתר הרלוונטי יעלה גם במקום הראשון בחיפוש בגוגל. אז זה לכל עולמות הקידום האורגני. אפשר להתקדם. אוקיי. דילי קטן שזה מגיע אליי. עכשיו. אז ככה, אז אנחנו כאמור, כמו שאמרתי, פועלים בשותפות עם מספר גורמים, אז ועדת הבחירות המרכזית בוודאי, אבל לא רק, יש פה גם בתהליך הבחירות מרכזית, בתהליך הבחירות לכנסת יש גם את משרד הפנים, גם את רשות האוכלוסין והגירה, מערך הסייבר הלאומי כמובן. צריך לזכור שבתהליך הזה, בעצם אפשר להגיד שהוא מתחלק לשלושה חלקים, זה את כל ההיערכות עד יום הבחירות, יש את יום הבחירות עצמו, ויש כמובן את השיא של הבחירות, שזה בעצם בפרסום תוצאות האמת, שהוא רגע מאתגר בפני עצמו בכמות הגולשים, וגם על זה אני אתייחס בהמשך. אז אפשר להתרשם, אני לא אעבור אחד אחד, אבל על הפעולות העיקריות שאנחנו עושים כחלק מכל האירוע הזה, אם זה ניהול פרויקט ובקרה ותיעוד על כל התהליכים כמובן, מקימים תשתיות רלוונטיות, כמו שדיברתי קודם, מחזקים את יכולות הניטור ומתאימים לצורך כמובן, הבטחת מידע, סייבר, מן הסתם זה יום שמאוד מאוד מאתגר אותנו, נכון שאוהבים אותנו במרכאות בהרבה מקומות בעולם כל השנה, אבל זה בהחלט יום ש... גורם להרבה מאוד גופים...
אהבה מיוחדת.
אהבה מאוד מאוד מיוחדת, ביום הזה אנחנו באמת רואים כמה אוהבים אותנו, אבל שוב, לשמחתי אנחנו גם יודעים להגן כמו שצריך, וכמובן עושים את הכל שנדע גם בסבב הבא לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. דיברתי קודם על פורטפוליו המוצרים שלנו, תרגול המערכות והצוותים, אני חייב לומר, אתם יודעים, אולי קצת גם בציניות, כן? אם פעם הם צריכים לתרגל אחת לארבע שנים, היום אנחנו כבר עושים את זה, מה שקרה, תרגיל רטוב כל הזמן, אבל מביא את כולם לשיא בצורה מהירה ביותר, וכמו שאמרתי, היום הבחירות ופרסום התוצאות הוא יום מורכב בפני עצמו, שיש ממש חמל גם אצלנו שמנוהל עם כל הצוותים הרלוונטיים, כי אין לנו אפשרות ששום שירות יהיה למטה ושום שלב. אז חלק מפעילות הסייבר, כמו שאמרתי קודם, אנחנו משקיעים כמובן הרבה מאוד בבדיקות חדירות וסקרי קוד, כי אתם יודעים, תמיד יש, גם שהסבבים מאוד קצרים, אבל תמיד יש שינויים, תמיד יש דברים חדשים, שום דבר לא נשאר כמו בבחירות ל-23, 22 ו-21, כל הזמן יש שינויים, ולכן אנחנו תמיד משקיעים ועושים את הבדיקות הרלוונטיות כדי להיות ממש ברמת ההגנה הגבוהה ביותר, וכמובן בהתאם גם משדרגים את האמצעים כדי להיות מוכנים לכל תרחיש. דבר נוסף שהוא בהחלט מטריד אותנו ביום הזה, והיום, אם דיברתי רגע על תוצאות האמת, זה יום שכמו שאמר קודם יוסי, יש פרויקטים שאין להם מועד בית, או אי אפשר לדחות אותם אפילו לא בשעה, אז באותה מידה גם כולם רוצים לראות באותה נקודת זמן מה קורה, כולם רוצים לבדוק איפה הם מצביעים באיזה קלפי, או שכולם רוצים לראות מה הם תוצאות האמת בשעה 10 או כל שעה שמפרסמים, ולכן אנחנו צריכים להיערך לכמות מאוד מאוד גדולה של גולשים בו זמנית, ואפשר להתרשם ככה מהיכולות, עוד הפעם, מעיקרי הדברים שאנחנו עושים כדי להיות מוכנים. אז קצת ככה במספרים להבין על מה אנחנו מדברים, יש לא מעט אתרים קריטיים, ואני אקח רגע את העיקרים ביותר, אז יש את אתר ועדת הבחירות, שהוא אתר מבחינת התשתית שלו, הוא אתר מאוד ישן, לצערי ועדת הבחירות עדיין לא הצליחה לשדרג אותו, בגלל אולי המורכבות של בחירות בפרקי זמן כל כך קצרים, אבל עדיין אנחנו מכינים אותו גם כן שיכול לעמוד בכמות כניסות מאוד גדולה, אתם יכולים להתרשם רק בבחירות לכנסת 23, את מספר הגולשים בתקופת הבחירות, אפשר להתקדם יוסי?
יוגב, רק הערה אחת, זה בדיוק דוגמה לקושי שהזמן בין הבחירות לא מאפשר בנחת לבצע פעילות פרויקטלית טובה ומאורגנת. אז מה שעושים זה פשוט על מה שיש, פותרים ומקימים את כל חבילות ההגנה במקרה הזה של האתרים.
אין ספק שאנחנו הופכים להיות יצירתיים יותר ויותר מבכל סבב. אפשר להתקדם בשקף הבא? כדי להקל על אותו אתר וכדי לחלק ולראות בסוף, לכוון את הגולש למקום הנכון, כי לא באמת כולם רוצים לראות את אתר ועדת הבחירות, אז הקמנו גם איזשהו דף יהודי, שהוא יכול בעצם, יכולים לראות את המספרים, יכול להכיל עד 100,000 משתמשים בו זמנית, שאני אומר בו זמנית זה אזרחים שלחצו קליק באותו רגע באתר, שזה כמות מטורפת, כן? אבל זה רמת המוכנות שלנו בהליך בחירות, ואני יכול להגיד לכם כבר ככה שבשיא הגענו לסדר גודל של 25,000 בו זמנית, אבל סך הכל ביום הבחירות הגענו לכמעט 5 מיליון ביום אחד על אתר תוצאות האמת. והנה, אתר תוצאות האמת אנחנו גם כן נערכנו או נערכים גם לבחירות הבאות כמובן באותם סדרי גודל, ואפשר לראות את המספרים המדהימים של כמות הגולשים באותו יום. עוד אתר שהוא מאוד חשוב, זה מעין אפליקציה פשוטה וחשובה, שבסוף כל אזרח רוצה לדעת איפה הוא צריך להצביע, אז הוא יכול להיכנס ובדרך פשוטה לקבל את מיקום הקלפי שלו, כולל מפה וכדומה. אם כי, אני אחזור רגע קצת אולי לציניות, אבל אחרי סבב רביעי אפשר ללכת גם עם עיניים קשורות כנראה לקלפי, אבל אין מה לעשות, אנחנו עדיין צריכים לתת את השירות הזה, שכל אזרח בסוף, גם מי שזו פעם ראשונה עבורו, ידע את המיקום המדויק ומה נדרש ממנו ביום הבחירות. אפשר לעבור שקף. וכמובן, אי אפשר בלי זה, אתם יודעים, אני חושב שגם דיברתי על זה בהרצאה הקודמת, אוהבים אותנו מאוד, וכמו שאמרתי, יכול להיות שגרה, ובחירות תראו צבעים יותר מעניינים על המפה, אבל עם זה אנחנו צריכים להתמודד, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לאפשר שכל היום הזה יהיה יום הכי נוח לכל מי שצריך לבצע איזשהם פעולות מול הממשלה, או מול הבחירות כמובן, וכמובן לאפשר את לכל אזרח ליהנות מהתהליך הדמוקרטי החשוב הזה. זהו, אז מקווה ש... פה מסתיימת עם הסקירה הראשונה שלי, ואחר כך נדבר כמובן נעסק על בחירות ממוחשבות. יפה. חוזר אליך, יוסי.
אז רגע, רק לסכם, יוסי ויוגב. קודם כל, מי שהיה פה בהרצאה הקודמת של יוגב, שנתן את כל ההרצאה השלמה על התשתיות, רואה עכשיו את ההשלמה, אני קורא לזה יוגב. איך בעצם אתה נותן במקרה זה ללקוח מאוד מאוד גדול ומשמעותי, למעשה את כל האינפרסטרקצ'ר כדי לממש את העסק שלו. אני חושב שזה מקסים, זה פשוט מקסים. זאת אומרת, אתה מאפשר להם להתרכז בתהליכים העסקיים הספציפיים שלהם, במהויות שלהם, בתור הבחירות, בפנקס הבוחר, במפלגות, ואתה דואג להם במקצועיות רבה, שמצריכה המון אנרגיה. זה לא, אנשים, כן, ככה רואים פה בקטנה, אבל כל דבר פה זה, זה, זה צוותים של עשרות אנשים שיושבים אחרי הקלעים, וכמובן זה מפתח גם את המומחיות שלכם מצד אחד, וגם את המומחיות שלכם. אני אומר, דוגמה מרתקת לשיתוף פעולה הנכון והמדויק בין התשתית הלאומית, שאתה מייצג אותה, לבין לקוח מוביל, שבוודאי גם דוחף אתכם למקומות החדשים, כן, מבחינת כמויות וכו'. זה ככה לתשומת ליבנו של כולנו.
אני יכול רק להוסיף שבאמת ממשל זמין נרתם כולו על כל הצוותים, ואפשר לראות ביום כמובן לאורך כל התקופה, אבל בליל הבחירות ולמחרת ובימים שאחרי, הירתמות מלאה של האנשים, ובהחלט הם חלק נכבד מאוד בהצלחה של החלק הדיגיטלי.
יעקב, אני חושב שאנחנו נעשה הפסקה מתודית, ניתן את ה-10 דקות הפסקה שלנו עכשיו, ויוסי, אתה תשלים, ויוגב, תשלימו את הקטע של הבחירות אחרי ההפסקה. אנשים צריכים את הכוס קפה שלהם, אנחנו יודעים את זה, זה סטנדרט פה, אחרת הם לא יכולים להקשיב. אז יעקב, תנחה אותנו גם לגבי השאלות שאני רואה.
מצוין.
יש הרבה שאלות, נגיע לזה בהמשך, השאלות והתשובות, ועוד נגיד בקצרה בחלק השני, עידו יבנאי עם הפינה שלו, על דיגיטל לעומק, והפעם כל סגת הוואטסאפ ופייסבוק, מה מאחורי הקשקושים לעומק, גם חדשות מעולם הדיגיטל והטכנולוגיה. אז כוס קפה, תישארו באותו זום, באותם מחשבים פתוחים, אנחנו יוצאים ל-10 דקות של שאיפת אוויר, או משהו מהסגנון הזה, ומיד חוזרים להתראות כאן.